צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, יהיה לנו עכשיו שעה של הפוגה קצת מהחדשות, יהיו שיגידו אסקפיזם וזה נכון, כי נדבר על חג שבועות, על עוגות לקראת חג שבועות, על כל האופציות העדיפות, לעומת האופציות שפחות, נדבר על האם מופחת סוכר זה באמת פחות סוכר בצורה שתורמת לבריאות שלנו. גם נדבר על האפליקציות לספירת קלוריות. נדבר גם על ירקות מאוד יקרים עכשיו, מה המינימום שצריך לאכול כדי לקבל את הוויטמינים. יהיה לנו גם את חקלאי השבוע על תרד, נדבר עם אילן יוחנן מגדל תרד, נדבר על הערך התזונתי של התרד, וגם יהיה לנו מתכון לפשטידת תרד בסוף התוכנית. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ 054-70-103-70 054-70-103-70. וכמובן אפשר גם לצפות בשידור בפייסבוק של הרדיו, לסמן לייק, לשתף וגם לשאול שם. הפקה מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורך הדיגיטל עידו טבת, ועל השידור בפייסבוק איתי ניקסון. אוקיי, אז שבוע הבא חג שבועות, לדעתי זה החג תכלס הכי מסוכן מבחינת שמירה על המשקל, יותר מהסופגניות של חנוכה, יותר מאוזני המן של פורים, יותר מהכל, כי המחלים החלביים שאיכשהו נכנסו לחג הזה, לא ברור למה, כי יש כזה משפט ארץ זבת חלב ודבש, אבל זה היה אמור להיות חג של ביקורי פירות, אבל נכנס מוצרי חלב, ויחד עם זה נכנסו פסטה, פיצה, וכמובן גם עוגות חלביות, עוגות שמנת, עוגות מדהימות שמככבות בעיקר בחג הזה. אז איזה עוגה עדיפה בריאותית? אני בחרתי שני סוגי עוגות, אבל קודם נתחיל אולי ממה לא. אין בעיה לשלב גם את מה שלא בזמן דיאטה. הרעיון הוא לחשב כמו שצריך, ואז אפשר לשלב הכל. גם אם זה פחות בריא, אפשר לשלב במידה מסוימת אוכל הנפש בתוך תפריט בריא. כל מה שצריך לעשות זה לחשב את הקלוריות של העוגה. איך אני עושה את זה? אני לוקחת את המתכון, בלי אופן הכנה כי זה לא רלוונטי, רק את המתכון מה המצרכים. אני עושה חשבון לכל המתכון ומחלקת במספר הפרוסות. נגיד, חצי כוס סוכר זה 400 קלוריות. איך אני יודעת? על סוכר כתוב 400 קלוריות ל-100 גרם, ושקלתי חצי כוס סוכר, אני ראיתי שזה 100 גרם. כוס קמח, נגיד, זה 600 קלוריות, עוד ביצים, עוד מה, עוד, נגיד, חמה, קקאו, מה שזה לא יהיה. נגיד שזה יצא לי 2,000 קלוריות לכל העוגה, לחלק ל-16 פרוסות, זה בערך 130 לפרוסה, וזה אפשרי כל יום, גם בזמן דיאטה לירידה במשקל, יחד עם קפה, לארוחת ביניים גם אחרי הצהריים. אבל מה קורה אם העוגה מכילה גם שתי חבילות שוקולד, וגם שלוש שמנת מתוקה, וגם הרבה סוכר והרבה חימה וכל מיני, ולפי החישוב נגיד שזה יוצא 6,000-7,000 קלוריות לעוגה שקורה, זה קורה, ספור זה יוצא בערך 400 קלוריות לפרוסה אחת, לפעמים גם יותר, אם זה בגודל ככה יותר נדיב, זה קצת פחות אפשרי לשילוב יומי בתפריטים לדיאטה לירידה במשקל. המאפים הקנויים זה הכי גרוע. יש לוחות קלוריות אונליין של רשתות בתי קפה, אז אני הסתכלתי סתם, טרט גבינה ותפוחים, רשום שם באתר 680 קלוריות למנה. זה הרבה, זה המון. המון, המון, המון. אני יכולה בקלוריות האלה לעשות גם ארוחת בוקר, גם ביניים, גם צהריים, וגם ארוחת הארבע בזמן, בתפריט, עם המון המון אוכל. מאפינס, שוקולד קטן, או דניש וניל קטן, 400 קלוריות, זה הרבה. אז מה עושים? אז עשיתי את החשבון מה עדיף, גם אולי בריאותית, וגם בטח בקלוריות. במקום הראשון, עוגת גבינה, שימו לב מה במקום השני, פבלובה. נתחיל מהפבלובה. אם אנחנו עושים בבית, זה יכול להכיל פירות טריים, שיש להם ויטמינים וסיבים תזונתיים, והקצף חלבונים, אין בו רשומן, זה רק הסוכר, וגם לא חייב שזה יהיה הרבה. גם אם מוסיפים במילוי כף שמנת מתוקה, זה עדיין מעולה לדיאטה בין 150 ל-200 קלוריות למנה, וזה מצוין. ובמקום הראשון, עוגת גבינה, אפויה, ביתית, ללא תחתית בצק נוסף. זה לא רק 120 קלוריות לפרוסה, יש שם ערך תזונתי גבוה מאוד מאוד, כי יש שם הרבה חלבון מהביצים, יש הרבה ביצים בדרך כלל, הרבה חלבון מהגבינה, הרבה סידן מהגבינה, החלבונים מעכבים את ספיגת הסוכר, ולכן האינדקס הגליקמי של עוגה כזאת הוא נמוך ואפשרי גם אם יש נטייה לסוכרת. מה המתכון המנצח? שימו לב, אין מתכון מנצח, שאלו אותי אתמול בערך 200 פעמים בפייסבוק. כל המתכונים של עוגת גבינה אפויה מצוינים, עוגת גבינה אפויה ביתית ללא תחתית בצק, אין כזה הבדל בין המתכונים השונים, זה ביצים, מקציפים את החלבונים עם קצת סוכר, מרבים את החלבונים עם גבינה, 5% בדרך כלל, גם דלת שומן יותר זה מצוין, אבל גם 5% זה מצוין, כמה כפות קורנפלור, מעט סוכר שלא צריך להחליף אותו עם משהו אחר, וזה יוצא בערך 120-130 קלוריות לפרוסה, מצוין בריאותית ומאוד מתאים לחג שבועות, אני ממליצה. ואנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע על תרד, אז לפני שאני אשאל שאלות את חקלאי השבוע שלנו אילן יוחנן, אני רק רוצה להזכיר לכם שבתרד יש 0% שומן, כמות הקלוריות נמוכה ביותר מכל המאכלים, בערך 10-15 קלוריות ב-100 גרם, יש בו המון כלורופיל שעוזר לניקוי הפסולת מהגוף, לחידוש רקמות הגוף, לחזק את המערכת ההורמונלית, עתיר בוויטמין C שחשוב לנו למערכת החיסונית, עשיר בחומצה פולית שחשובה למניעת אנמיה ולעייפות ולמערכת העצבים, יש בתרד ויטמין K שדרוש לקרישת הדם, ב-100 גרם עלי תרד יש 400 מיקרוגרם ויטמין K שזה המון, שימו לב כמות הדרושה ליום בנשים 90 בגברים 120, כלומר מספיק חופן קטן של עלי תרד כדי לקבל את מה שצריך. יש בתרד גם המון סיבים תזונתיים שתורמים לתחושת מלאות. והאחרון זה שיש בתרד ברזל, אבל יש סיכוי שהוא לא נספג לגוף בכלל, כי בתרד יש גם חומצה אוקסלית שסופחת את כל הברזל מהתרד ומונעת ממנו לספג לגוף, ולכן המיתוס של פופוי הוא קצת פופאי. אבל כנראה שיש לנו גם מיני תרד ותרד טרי ותרד כפור ושונות לתרד, אז אני רוצה ללמוד עוד, וכדי ללמוד אני רוצה לעלות לשידור את אילן יוחנן, מגדל תרד, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר גמור.
מאיפה אתה מדבר איתנו?
מהמשק.
איפה המשק?
מושב עין הבשור.
אה, שזה בדרום?
עוטף עזה.
כן, בעוטף עזה. היה לכם מזיקות עכשיו אם אני לא טועה.
כן, הייתה נפילה לפני...
כן, שמעתי, כן, שמעתי הרגע. או, אז איך אתה מסתדר בימים אלו?
מאתגר, מאתגר.
כן. מאתגר כן. מאוד.
כן, מנסים לשמור על אופטימיות, וחיים את היום.
כן, קשה מאוד. תגיד רגע, התרד זה עונתי או שיש כל השנה?
אני מגדל תרד כמעט 20 שנה, כל השנה.
כל השנה, הבנתי. ומתי זה העונה בעיקרון שזה צומח הכי טוב?
ברמת העיקרון, כל העולם הזה של הירוקים, העונה האידיאלית היא עונת האביב.
כן.
זו עונה אידיאלית לגידול מבחינת חקלאי. אנחנו מנסים לשמור על רצף הזמנות, כי גילינו עם השנים שיש לנו לקוחות מאוד מאוד נאמנים למוצר הזה ספציפי. ממש לקוחות שצורכים אותו על בסיס יומי.
מה, תרד?
כן, כן, תרד. אני מדבר רק על תרד כרגע.
יש לו איזה שם למשק שלך?
כן, למשק קוראים יבולי הבשור.
יבולי הבשור, הבנתי. אז עכשיו נגיד אם אני קונה בסופר את יבולי הבשור האלה, אז תוך כמה זמן מאז שאתה כתבת את זה אני יכולה להגיע לזה בסופר?
אני מניח שהיום בשיטה שאנחנו עובדים, אנחנו כותבים את הבחורה בבוקר, בצהריים לקראת ערב המסעית נוסעת לאזור המרכז לחלוקה, ומחרת בבוקר המוצר על המדף.
הבנתי, עכשיו תגיד זה סגור בסקיות.
נכון.
יש להם תאריך פג תוקף יחסית רחוק.
נכון.
איך זה?
המוצר עצמו, שוב, עוד פעם, באופן הכל יחסי, המוצר שלנו הוא לא מוצר שנשטף, אוקיי?
אני צריכה לשטוף את התרד בבית, לא שמתי לב לו.
אנחנו לא שוטפים את המוצר.
מה אתה אומר?
כן, כן.
לא שוטפתי את זה אף פעם, אוי לי.
לא, לא, להפך, אני לא חושב, אני אוכל את המוצרים שלי, אני לא שוטף, אני ברוב הזמן גם אוכל אותם בשדה, ואני חי כבר 20 שנה, ואני
חי 20 שנה, בטח יותר.
כן, כן, אני אומר, 20 שנה באכילה של המוצרים.
באכילה, הבנתי.
אז אני צורד ובסדר, אז אני מניח שזה בסדר.
כן.
רק להבנה, ברמה החקלאית, כאשר עוד אנחנו זורים בשדה, לא שוטלים, לקראת החורף, בעונת הסתיו, ואנחנו קוראים לזה חליבה, אנחנו ממש חולבים את הצמח כמעט שנה שלמה.
אז אתה, מה, אז יש לך מישהו שהולך וכותף עלי עלי כל הזמן, והצמח בעצם נשאר שנה שלמה?
בדיוק.
אז מה זה, זה מלא פועלים צריך בשביל זה, מישהו כותף כל...
נכון, נכון.
מה אתה אומר? ואיך כותפים את זה? מה, עם מספריים בטח?
כן, כן, כן. העובדים ממש יושבים על הקרקע וחולבים את העלים. פשוט כותפים עלי עלי. זו הסיבה שהמוצר הזה יחסית, לצערי, יקר על המדע.
תגיד שנייה, קשה, נגיד אם אני רוצה לגדל את זה אצלי בבית, זה קשה לגדל את זה?
לא, להפך. אני חושב שהטרד הוא מוצר מאוד מאוד קל לגידול. הצמח עצמו הוא צמח מאוד חזק, הוא אוהב את המזג האוויר הישראלי.
באמת? יפה.
הוא מוצר שאוהב מים, צריך לדשן אותו ולתת הרבה מים.
מבחינת ריסוסים וחיות?
הקושי הגדול בטרד שהמזיקים נורא אוהבים אותו, כי הוא... שמעתי שהטרד הוא לא מתוק, אבל החרקים אוהבים את הטרד כי הוא מתוק.
מה זה שמעתי? זה כאילו, זה לא מתוק.
אוקיי, את יודעת, בטעם של מי? בטעם של האדם, אבל בטעם של בעלי החיים הוא
כן,
מתוק.
כן, הבנתי, הבנתי. אז יש הרבה ריסוס, אתה אומר? לא.
לא, לא. אנחנו מגדלים אותו במבנים, בבתי רשת. ואז ברגע שהמבנה הוא סגור, אז אין כניסה של חרקים פנימה.
גם, אוקיי, גם פחות שמש, אבל.
כן, הטרד אוהב צל.
אוקיי.
טרד לא אוהב שמש ישירה, טרד אוהב צל.
אני אגיד לך, הטרד התפרסם בעיקר, אני חושבת, לפני בערך 50 שנה עם פופאי, שהיה, או פותח קופסת טרד, לפחות בארצות הברית זה בקופסה, בולה את הכל ונהיה נורא 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 חזק, ומאז המיתוס הזה טיפה הופרך על החזק, אבל יש בטרד המון המון יתרונות תזונתיים אחרים, ואז אפשר לשלב אותו גם בחביתות וירק, וגם בפשטידות, וגם בסלט טרי כמו שהוא.
וגם לעשות שקשוקה.
נכון.
שקשוק הטרד, זה אחד הדברים הטעימים שיש.
נכון, מסכימה איתך. בסדר גמור, אז אם אנחנו רוצים טרד טרי מאוד לחפש את טרד משק הבשור, יבולי הבשור, נמצא גם בסופרים. אפשר גם להזמין ישירות? לא.
לא.
לא, הבנתי. מעולה. תודה רבה רבה, אילן יוחנן, למדנו הרבה.
המון תודה.
תודה רבה. שבת שלום, חג שמח. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי. האם הופחת סוכר זה יותר בריא? אני חושבת שפה אנחנו צריכים לשים לב לזה שהרבה עובדים עלינו, בגדול מאוד על האריזה, אבל לא מבחינת משקרים לנו, רק קצת מתאים אותנו. כי זה לא, זה לא שקר לכתוב על מוצר מופחת סוכר. העניין הוא שצריך להבין מה המשמעות של המונח הזה, מופחת סוכר. גורמים לנו לחשוב שזה בריא, אבל זה לא תמיד בכלל, בכלל, בכלל. אולי אפשר להגיד, ברוב המקרים זה, לא, זה רחוק מלהיות מוצר בריא, זה שזה מופחת סוכר. מה זה מופחת סוכר? עשו מוצר, לא משנה מתי פעם, שהיה עם המון 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 סוכר, בצורה חריגה ביותר, ואז שיפרו אותו במרכאות, ועשו לו גרסה מופחתת סוכר. האם המופחתת סוכר זה אומר שיש שם קצת סוכר? לא בטוח, אני עשיתי כזה חיפוש, סתם כתבתי באתר של הסופר אונליין, מופחת סוכר, ויצא לי בדיוק את הארבע דוגמאות שאני אגיד לכם עכשיו, אבל זה די מספיק. נגיד, יש לנו מוצר חלב מסוים עם קצפת למעלה, שכולם יודעים מה זה, יש מופחת סוכר. מופחת סוכר. אוקיי, יש שם פחות סוכר מהמעדן המקורי, אבל המופחת סוכר מכיל יותר מ-10% סוכר, ויותר מ-3 כפיות סוכר במעדן אחד. האם זה קצת? לא. או יש סוגי קטשופ, מופחת סוכר. אז במקום 22% או 30% סוכר, יש שם בערך 10% סוכר, זה קצת? לא, זה פחות מקודם, אבל זה לא קצת. ראיתי רוטב טריאקי מופחת סוכר עם 11% סוכר, הסוכר שם רשום ברשימת הרכיבים, במקום השני, מיד אחרי מים. ראיתי קורנפלקס קרנץ' מופחת סוכר, גם עם 10% סוכר. לסיכום, מופחת סוכר זה לא בכך, דל סוכר, שימו לב להבדל החשוב הזה, זה אומר שהם שיפרו את המוצר לעומת קודם, אבל זה עדיין לא בהכרח מוצר בריא, אז שלא יעבדו עלינו. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום לך, אני שומעת את התוכניות שלך, ודיברתי איתך בעבר, שמי רונית.
אני שמחה לשמוע, היי רונית, מה שלומך?
תודה, ועשיתי בדיקות דם, ועשיתי גם צפיפות עצם, אז כל פעם אני אוכלת גבינה, טריקוטה בזכותך, אז עמוד השדרה, לא יודעת אם זה טוב, מינוס 0.3, ומפרק הירך מינוס 1.1.
לעומת הבדיקה הקודמת?
יכול להיות.
זה מצוין? זה אומר שזה אותו דבר פחות או יותר.
אוקיי. ועשיתי גם קרוטיס, אז קצת יש לי איזה הפרעה בפחות מ-25 בפיבורקציה, אבל הקולסטרול אני צריכה להוריד. אז רציתי להתייעץ איתך, הקולסטרול שלי, טריגליצרין זה 118, הקולסטרול 220.2, קולסטרול LDL 115.9.
לא מצב כזה נורא, סליחה שאני אומרת לך.
ו-HDL קולסטרול 140.
140?
כן.
זה הרבה יופי.
אבל, ואני שמעתי בקולך, ואני לקחתי גבינה של 9%, גם בשביל צפיפות
לא קשור, העצם. לא קשור. לא קשור, התשע לעומת 5, זה לא כזה משנה לך, בטח שלא לבדיקות קולסטרול בדם. תראה, הקולסטרול הטוב שלך מאוד מאוד גבוה, מה שאומר שרוב הסיכויים שלא ימליצו לך על תרופות, כי זה אומר שאת לא הולך לקרות תהליך גרוע. הקולסטרול הטוב עוזר לפירוק של הרע, והרע הוא גם לא כזה נוראי. אני שמעתי על בדיקות יותר נוראיות, ו-220.
כן, אבל אם אפשר להוריד את הקולסטרול...
אז מה שאפשר לעשות? כן. טריגליצרידים זה אכילת פחממות, כן? לא קשור לגבינה 9%, לא קשור לכלום, זה חוצה, תורידי פחממות מהתפריט עד כמה שאת יכולה.
כן.
טריגליצרידים זה שומנים בדם, אבל השומנים האלה נוצרים כתוצאה מאכילת פחמימות. לגבי הורדת קולסטרול בדרך טבעית וטובה,
אני אוכלת בבוקר קוואקר.
שנייה, יש סיב תזונתי שנקרא פסיליום. פסיליום זה סיבים של צמח, פלנטגו ואתה לא ראיתי את הצמח, ולוקחים את הסובין שלו, שזה כמו סובין חיטה, וזה סובין מסוג אחר, שמה שמיוחד ב... בסוג הזה של הסיבים, זה שזה מתנפח מאוד 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 מאוד, בתוך המערכת העיכול, מחומצות מרה. וזה גורם לזה שזה סופח את זה, וזה לא משחרר את זה, ואז החומצות מרה שזה ספח, יוצאות יחד עם זה החוצה בצועה, לגוף חסר חומצות מרה. ממה הוא מייצר חומצות מרה? מקולסטרול. ואז יש לקולסטרול שימוש כזה, יש לגוף, הוא משתמש בקולסטרול בדם, ליצור חומצות מרה חדשות, וזה עושה קצת ירידה, ברמת הקולסטרול בדם. הפסיליום הזה הוא טוב גם נגד סרטן המעי הגס, נגד סוכרת, נגד הרבה דברים. החיסרון הוא שזה לא טעים, וגם שצריך לשתות הרבה 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 מים ביחד עם זה, אחרת זה עושה עצירות, כי זה מתנפח מאוד 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 מאוד.
איך לוקחים את זה ככה?
הרמה של הקולסטרול שלך היא נורא לא מפחידה, וגם לא הקולסטרול הרע, וגם יש לך קולסטרול טוב מצוין, אז את לא צריכה יותר מלדעתי, לפחות בהתחלה, לפחות חודש, כפית אחת ביום, את יכולה להרבב את זה בסלט, או ביוגורט, או במרק, או במים ולשתות, או יש לי גם מתכונים שאני לא יכולה להגיד אותם עכשיו, כי אנחנו קצרים בזמן, ללחמניות פסיליום, ללחמניות עדשים עם פסיליום, שאולי אני אתן ברדיו בעוד שבוע, שבועיים הבן שלי ימציא, יש הרבה דברים שאפשר לעשות מזה. אבל חשוב...
זה נקרא פסיליום?
פי... סמך, פסי, יוד, למד, יוד, וו, ממסופית. פסיליום, יש לקנות את זה בבתי טבע במחיר מעולה, ובפרמים זה עולה פי 3, ואת לא מקבלת, כאילו, חבל. בבתי טבע, תבקשי כל בתי הטבע הפרטיים וגם ברשתות, פסיליום, את יכולה להתחיל מכפית, לעשות עם זה משהו, או להוסיף את זה ככה כמו שזה, וזה יכול לעזור לך בלי בעיה. ולהוריד כמובן פחמימות לטובת הטריגליצרידים, וגם להירגע, כי התוצאות שלך לא מפחידות.
רציתי לדעת, אם אני אוכלת קרקר עם מחיטה מלאה, זה קולסטרול, קרקר מחיטה מלאה?
מה הקשר בין קרקר מחיטה מלאה ל...
לא, זה גורם לקולסטרול הדבר הזה.
לא, אבל להפחית פחממות זה באופן כללי. בעיקר הסוכרים כמובן להפחית נגד טריגליצרידים, אבל אם את יכולה להוסיף קצת יותר חלבונים במקום, ולהוריד טיפת הפחמות, זה עדיף.
ביצים כמה פעמים בשבוע לקחת?
אפשר כל יום ביצה, אין שום בעיה. בטח שבבדיקות שלך, כן, כן, אין שום בעיה.
אם אני רוצה נקניק למשל, לקנות דל שומן, פסטרמה הודו או רגיל, זה לא גורם לכל אסכול.
את יכולה רגיל, זה לא גורם, שוב אני אומרת, זה לא גורם, וזה גם את אוכלת בכמות נורא קטנה, נקניק מה זה, זה פרוסה נורא דקה.
שתיים, שלוש פרוסות, זה לא...
לא נשמע לי נוראי, יש נורא
אחרי הבא. וגבינה צהובה כמה לאכול בשבוע שבכל זאת...
את יכולה כל יום, שוב אני חוזרת, אין קשר, את יכולה כל יום להוריד פחממון טיפה, בסדר?
הבנתי, אוקיי. יופ. חטיף סומסום, רק עוד שאלה אחרונה, חטיף סומסום. חטיפים כאלו, זה גם בריא, זה גורם גם לעלייה,
יש בזה דבש או סוכר, זה לא טוב לך. אין בזה דבש או סוכר, זה מצוין.
אבל זה לא גורם לקולסטרול, או שזה
למה
גם...
למה שזה יגרום לקולסטרול?
הבנתי.
לא.
סומסום, כן, סומסום.
ברור. יופי. ברור. תודה רבה. שבת שלום, חג שמח, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום, קוראים לי עומר. השאלה שלי היא קצת שונה, כי אני רוצה לעלות במשקל בקצב מהיר יותר,
בהחלט שונה.
הקצב שאני עולה בו הוא מאוד איטי, ולפעמים אני אפילו גם יורד. אז הייתי רוצה לעלות במשקל...
בדיקות דם תקינות?
מה?
עשית בדיקות?
לא עשיתי איזה בדיקות מיוחדות.
למה לא? אולי יש משהו לא בסדר, עשית בלוטת התריס?
כן, הייתי רוצה לעשות בהמשך איזה בדיקות.
אתה צריך לעשות, מה אני יכולה, אני אגיד לך את המלצות בתזונה, ובסוף מסתבר שיש לך היפר פעילות בלוטת התריס? בוא תשמע, תספר לי מה אתה אוכל, אבל במקביל אני ממליצה לעשות בדיקות לראות שהכל בסדר. לא תמיד ההסבר הוא רק במה שאוכלים, לפעמים יש הסבר אחר שהוא יותר קשור לרפואי, בסדר?
אוקיי, אז בבוקר אני אוכל...
כמה? רק שנייה. מה הגובה שלך וכמה אתה שוקל?
שוקל 53 קילו, גובה 1.70 מטר.
1.70 מטר, אז אתה רזה, אין ספק. מה מבנה גוף היית אומר?
לא רזה מדי, אבל... יחסית.
הבנתי. ולמה אתה רוצה לעלות במשקל?
כי אני משחק כדורגל ורוצה עוד בפיזיות, אתה משחק.
אז אתה צריך לעלות במשקל אולי מתוספת של שרירים, לא של שומן, נכון?
כן.
אוקיי, תוספת של שרירים זה כרוך גם בפעילות גופנית, שאני מבינה שאתה עושה את הכדורגל, כן, אבל כן. גם במספיק חלבון, נכון?
כן.
אוקיי, אז עכשיו תגיד לי מה אתה אוכל.
טוב, אז בבוקר בדרך כלל אני אוכל קורנפלט עם איזה עוגה, אחר כך בין הבוקר לצהריים...
רגע, קורנפלקס עם עוגה?
כן, בדרך כלל אוכל איזה עוגה חתיכה של עוגה.
והקורנפלקס עם מה?
קורנפלקס רגיל.
עם חלב אבל או מעוז?
עם חלב.
אוקיי. ואז מה?
בין הבוקר לצהריים איזה קריך, סתם איזה כמו טוסט עם קצ'ופ, גבינה צהובה. אחר כך בצהריים אוכל איזה בצק, קיצות ואורז. ובסוף בערב אוכל מה שעושה, זה פיצה, לפעמים אני אוכל עוד ארוחה עם בשר.
כמה פעמים בשבוע זה עוד ארוחה עם בשר וכמה זה מה שיוצא לך פיצה?
בדרך כלל זה יהיה פיצה או...
הבנתי, כלומר החלבון שיש לך זה בבוקר כוס חלב ל... קורנפלקס, כן, בצהריים בשר שאני לא יודעת כמה, ובערב לפעמים חלבון, לפעמים כלום. כן. ואז יש לך חוץ מזה עוד קלוריות של פחממות, כמו עוגה או כמו אורז או הקורנפלקס עצמו, והבצק של הפיצה וכו'. כן. אז אני לא יודעת אם אתה באמת צריך לעשות בדיקות דם, כי בעצם פתרנו את הבעיה, כי אתה לא אוכל מספיק חלבון. אז הגוף לא יוכל לבנות שרירים אם אין לו מספיק חלבון. אם אתה שוקל נגיד 53... נגיד אתה רוצה משקל היעד שלך, נגיד, סתם מאוד, אפילו 10 קילו שרירים, נגיד 65, אתה צריך להגיע לבערך 90-100 גרם חלבון ליום. מה שיש לך כרגע זה בערך 40. 50. לא יודעת כמה בשר אתה אוכל, אבל זה בטוח לא מספיק. אז ביצים אתה אוכל, טונה אתה אוכל את הדברים האלה?
כן, אני אוכל ביצים על 2-3.
לא אמרת לי את זה.
נכון, זה גם, זה בדרך כלל יהיה בערב גם.
בסדר, אז זה תעשה בערב את ה-2-3 ביצים האלה בטוח כל יום, תוסיף לזה קופסת קוטג' או קופסת טונה, שיש לך, יהיה לך עוד 25 גרם חלבון, בצהריים את הבשר בטוח, בבוקר הייתי מחליפה את העוגה באיזה יוגורט חלבון, וזה יהיה מספיק חלבון לפעילות שאתה עושה. אבל ככה, אתה לא יכול לעלות במשקל ממסת שרירים, אתה לא מספק לגוף ממה לבנות את השרירים. אתה צריך קצת יותר, קצת. אני גם לא יודעת קציצות, אם הם עם פירורי לחם ומתוגנות, ואתה אוכל רק איזה נגיד 4, ופתאום יש שם רק איזה חצי מכמות החלבון שאני חושבת. כדאי שזה החלבון בצהריים, יהיה חלבון נקי, בלי תוספות של פחממות, או שזה כאילו יהיה מסביע כי זה מתוגן, או בגלל השמן. בסדר?
כן,
אז אתה צריך להוסיף חלבון, להוסיף, זה הכוונה להחליף דברים עם ערך תזונתי יותר נמוך בדברים שיש בהם חלבון. אני די בטוחה שאחרי חודש אתה תוכל להרגיש את ההבדל בצורה משמעותית, ואם לא, אחרי שהוספת את הכל, אז נוכל לדבר שוב. ובלי קשר, אתה יודע, פעם בכמה זמן לעשות בדיקות דם לכל הדברים, זה די חשוב.
תודה רבה,
הבנתי. תודה רבה. תודה רבה. והיום אני רוצה לדבר אתכם על אפליקציות לספירת קלוריות. ספירת קלוריות, לא שריפת, ספירת. משתתפת בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שעליים אני ממליצה לה לספור קלוריות כמה היא אוכלת במשך היום, באפליקציה, איזה אפליקציה אני ממליצה. אז אני עניתי שאני לא ממליצה על אף אפליקציה, והסיבות שלי הם כאלו. קודם כל, זה המון 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 התעסקות עם הטלפון. כל יום הראש בטלפון, אוכלים מלפפון, צריך לרשום מלפפון, אוכלים שותים קפה, צריך לרשום קפה. כמה שקל המלפפון, כמה יחידות, כמה זה, כמה פרוסות, כמה שקלו הפרוסות, איזה יחידה זה, איזה יחידה זה, אכלתם פשטי דם, מה יעשו, איזה גודל, איזה משקל. כל היום התעסקות, זה משהו כבר שהוא כבר אובססיבי, וזה, אני לא בעד, זה לא צריך כאילו להגיע למצב, שזה כל היום בראש שלנו, כמה גרם וכמה גודל, וכמה זה וכמה זה אכלנו. דבר שני, אפליקציות סופרות דברים כאילו בצורה מדויקת, עד הרמה של עשירית הקלוריה, אבל אין להן אפשרות לדייק עד כדי כך, והכנסת הנתונים היא לא יכולה להיות כל כך מדויקת, ולכן המספרים שיוצאים שם מאוד מתאים אותנו. נגיד, מלפפון, מי החליט שזה 9.3 קלוריות ולא 20 קלוריות? למה? אני לא צריכה לשקול מלפפון, כי זה לא רלוונטי, זה לא עוזר לכלום, זה לא פרט עד כדי כך חשוב, ולכתוב שאכלתי 9.3 או משהו על משהו, או 36.7 על איזה פרוסת לחם, מה זה כזה משנה הרמת דיוק הזאת של עשירית הקלוריה? זה לא כזה משנה, וזה לא כזה חשוב אם רוצים לשפר את התזונה, וזה לא כזה משנה, כאילו האפליקציה לא יכולה לתת לי תשובה מדויקת אם הגעתי ל-723.6 קלוריות באיזה ארוחה, וזה יכול להיות אפילו כפול. דבר שלישי, אפליקציות האלה סופרות חלבון, ואז אנשים אומרים, יופי, אני אוכלת מלא חלבון, אבל הן לא סופרות את החלבון שצריך, הן סופרות את החלבון בכל דבר, גם כשהחלבון אינו איכותי, חלבון שלא סופרים, האפליקציות סופרות, מי סופר חלבון של פטריות? או של עגבניה, מה? אוקיי, יש שם קצת טיפונת חלבון, אבל מה זה משנה? הגוף לא בונה מזה, לא את השרירים ולא את השיער ולא כלום. או את החלבון של הבצק של הפיצה. זה רלוונטי? זה לא רלוונטי, הגוף לא בונה מזה שום דבר. אז האפליקציה נותנת תוצאה, כאילו, מי שיכלה 100 גרם חלבון, אבל בפועל מה שהיא צריכה לספור זה 40 גרם חלבון. כי רוב החלבון לא נחשב ולא סופרים אותנו. לסיכום, לדעתי האישית, האפליקציות מטעות, מבזבזות אנרגיה מיותרת על דברים לא חשובים, ומי שרוצה לשפר את הבריאות שלו או לרדת במשקל, עדיף שיתעסק עם הדברים שבאמת חשובים, במקום להיות כל היום עם הראש בטלפון. אחרי הפרסומות, נדבר על מינימום הירקות שצריך ליום, יהיה לנו מתכון לפשטידה טרד בהמשך לשיחה שלי עם חקלאי השבוע, ונענה על שאלות, אז 054-70-103-70, תשלחו הודעה, ניפגש ממש עוד מעט. תודה שנשארתם איתי, והיום אני רוצה לענות על שאלה שהגיעה בפייסבוק שבוע שעבר. הירקות מאוד יקרים עכשיו. מה המינימום שצריך לאכול כל יום כדי לקבל את הוויטמינים שהגוף צריך? אז אני אענה ואני אגיד את הרשימה של הירקות שצריך מינימום, אבל יש לי הסתייגות קטנה לגבי השאלה קודם, וזה שהירקות זה לא רק ויטמינים שאת חושבת שיש. יש בהם עוד הרבה 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 דברים שאנחנו לא סופרים אותם ולא רשומים לנו בטבלאות. עוד המון המון נוגדי חמצון שלא רשומים, יש בהם סיבים תזונתיים שחשובים נגד מחלות מעיים, מחלות לב, סוכרת, עצירות, והרבה דברים נוספים שאת לא שואלת אותי עליהם, סידן, ברזל, אבץ, מגנזיום, אשלגן, את שאלת על הוויטמינים, אז אני יכולה לענות, אבל מה המינימום שצריך, אבל צריך לדעת שהירקות זה לא רק ויטמינים, זה עוד הרבה 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 דברים מעבר לזה. אז הירקות תורמים לנו בעיקר ויטמין A, שהוא נמצא בעיקר בכתומים, אבל גם בירוקים מסוימים, כמו ברוקולי, ויטמין C, וויטמין K, יש לנו גם ליקופן, נוגד חמצון שנמצא בעיקר בירקות, אז החשבון שלי, נגיד על גזר אחד, עגבניה אחת, רבע פלפל אדום, כי בפלפל אדום יש פי ארבעה ממה שצריך ויטמין C ליום, אז רבע יכול להספיק. גם כמה לחסה אני מכניסה פה לויטמין K ולחומצה פולית, אפשר גם נגיד פרח ברוקולי אחד וזהו. זה המספיק, זה המינימום, נגיד גם לגבי ילדים אולי, שאולי ילדים לא אוהבים לאכול ירקות. אבל לזכור שוב, שבירקות יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא ספרנו אותם פרט לויטמינים, וכדאי להרבות בירקות, גם אם הם קצת יותר יקרים עכשיו, להשקיע בזה, ופחות בדברים, בכסף, במאכלים פחות בריאים. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי, שלום.
היי.
היי. קודם כל, אני מאוד שמחה על התוכנית שלך, ואני מאוד נהנית לשמוע אותך.
תודה, תודה.
כן, ככה, שמי סיגל, ואני שואלת לגבי אמא שלי.
אוקיי. בת כמה אמא שלך?
76.
ולמה לא רצת לדבר איתי?
מעדיפה שאני אעבר את המסר.
אוקיי, ולידך?
כן, כן, אני לידי.
בסדר.
אז ככה, היא סובלת מבטן נפוחה, יש לה כל הזמן, היא מרגישה גזים מרובים בבטן, היא לא יכולה לאכול קטניות, ירקות שגורמים לה לגזים. הבטן כל הזמן נפוחה.
עשתה בדיקות צליאק.
כן, בעבר היא עשתה צליאק וגסטרו, וברוך השם הכל תקין.
ורגישות למוצרי חלב עשתה?
אם היא עשתה בדיקה למוצרי חלב, לא, היא לא עשתה.
אוקיי.
עכשיו, נגיד, סתם דוגמה, אתמול היא אכלה מרק עדשים, וזה ממש, היא לא יכולה לאכול את הקטניות.
אז אוקיי.
עכשיו, גם התזונה שלה, היא נגיד בבוקר, היא תקום בבוקר, בשעה 7 זה קפה נמס ושני פטיבר, ב-11 זה שתי...
הקפה נמס הוא עם חלב?
כן.
אוקיי, להוריד. הפטיבר, למה לאכול כזה אוכל רדוד תזונתית?
היא לא יכולה לבוקר לאכול...
אז לא צריך לאכול כלום, אז למה לאכול את זה? שתאכל תמר או שניים, לא?
אוקיי.
אוקיי.
אני אגיד לך, בסדר? וב-11:30 היא יכולה לאכול שני צנימים, שזה עם גבינה...
אז רגע, רגע. לגבי הבוקר סיכמנו שזה תה בלי קפה עם חלב.
תה ללא חלב, אוקיי.
כן, בתמרים. וינגום פטיבר. אוקיי. או שתעשה רגע שנייה נתקוע לבוקר, שתעשה הוגיית שיבולת שועל בריאה ככה משהו, ביצים, שיבולת שועל מלאה משהו, טיפונת כמות מופחדת של סוכר, משהו עם ערך תזונתי, למה כמח לבן ומרגרינה?
כן.
אוקיי.
עכשיו, 11:30 כזה, היא אוכלת ארוחת בוקר שלה, שזה שני צנימים, שזה יכול להיות גבינה, אבוקדו, ביצים, היא לא יכולה, עושה לה לא טוב, היא עושה לה כאילו להקיא, אז היא לא יכולה לאכול גם כל יום ביצה.
כן.
ו-12:30 זה פרי, ענבים, ארטיק או אפרסק. בשלוש, שזה יכולה להיות פתיתים, דג מטוגן, או שלא תמיד היא אוכלת צהריים. חמש, זה יכול להיות קפה שחור עם עוגיה או בפל. ובשמונה בערב זה מעדן למולר עם איזושהי פרוסת עוגה.
לא אוכל כל כך, מרי, אני חייבת להגיד לך. לא, לא, לא יודעת, כאילו, אני כבר, אני הייתי תקועה לבוקר, אבל את כל היום צריך לשנות. קודם כל, זה לא קשור בכלל לגזים ולכאבי בטן. זה לא טוב, מה, כאילו, הפתיתים, ואז מה בערב עוד פעם תגידי לי?
בשמונה
וחצי בערב? אה, אתה מעדן, כן.
מעדן,
טוב, תראי, הגורמים לכאבי בטן יכולים להיות הרבה. אחד מהם זה יכול להיות צליאק, אחד מהם יכול להיות רגישות למוצרי חלב, אחד מהם זה כנראה שיש לה, זה רגישות, זה חוסר יכולת טובה להקל סיבים תזונתיים, עקב כל מיני דברים של חיידקי המעיים. בשביל להוריד את שלושת גורמי הסיכון, הייתי מציעה לעשות תפריט למשך שבוע, שבועיים לנסות, שהוא ללא מוצרי חלב, ללא חיטה בכלל, אפילו שאת אומרת שיצא לה שלילי, יש הרבה אנשים ש... מגיבים לא טוב, ואין להם צליאק, זה הורחב היום לרגישות לגלוטן, למרות שזה לא רגישות, צליאק זה מחלה אוטואימונית, אבל עדיין יש הרבה אנשים שרואים, שמורידים את המוצרי חיטה, אז יש להם שיפור, ויש לה גם את הפתיתים, וגם את הקרקרים האלה שציינת, הצנימים, סליחה, ולהוריד את המוצרי חלב בגלל החוסר יכולת של 70% מהאנשים, בגיל מבוגר, לפרק את הלקטוז סוכר החלב, וקושי בעיכול של החלבון החלב בפני עצמו. בנוסף, כדי להקל על העיכול של ירקות, כדי לא להימנע מהם, אני מציעה לנסות להיעזר באנזימי עיכול, בכל ארוחה שמכילה ירקות. אז מה זה יוצא? בבוקר, התפריט של התה ללא חלב, או אם היא רוצה קפה שחור, אבל לא עם חלב, עם השני תמרים, או אם הייתה עושה עוגיה משיבולת שועל, באמת בשיבולת שועל אין גלוטן. את הביניים של הבוקר, אני לא רוצה פה את הצנימים האלה, וגם לא את הגבינה שהיא שמה על זה, כי אני רוצה לנסות להוריד מוצרי חלב, וגם לנסות להוריד חיטה. אז הייתי מחליפה את זה. אולי יכולה באופן זמני לקחת פרחיות ללא גלוטן, שמאורז ומקוסמת, ואבוקדו זה בסדר גמור.
Okay.
בצהריים כן לאכול ארוחה מסודרת, אבל לא דברים מתוגנים, מתוגן גם עושה כאבי בטן. Okay. ופתיתים זה פחממה מיותרת לחלוטין לכל בן אדם, וזה, או שוב כמח לבן, אז אם היא יכולה לאכול איזשהו חזה אוף או דג בגריל, ללא הרבה שמן, ולהחליף את הפתיתים נגיד בקינוע, או במשהו איכותי, ולוסיף לזה קצת ירקות, ואז לקחת אנזימי עיכול, זה לא מרשם רופא, זה לא פרוביוטיקה, שימי לב, זה לא פרוביוטיקה אנזימי עיכול, זה לא תחת השם פרוביוטיקה, זה תחת השם אנזימי עיכול, יש הבדל שמיים וארץ בין שני הדברים. זה לא חיידקים, זה אנזימים. לקנות ללא מרשם רופא בכל פארם ובכל בית טבע, תבקשי שיעזרו לך למצוא, כי אני לא יכולה לעשות פרסומת. ארוחת ערב, אם אני צריכה חלבון ואני לא יכולה שהוא יהיה ביצה ואני לא יכולה שהוא יהיה מוצרי חלב, אולי אפשר לנסות טונה למשל, עם קצת ירקות, אבל לא עוד פעם פחממה שהיא קמח, ולא עוד פעם משהו שהוא חסר ערך תזונתי ועוד פעם עוגיות, ושוב אני לא יכולה את החלבון של היוגורט, אז באופן זמני להוריד את זה. לניסיון. רק לניסיון. ובננה זה מצוין בשבילה, כי זה קל לעיכול. פירות אפויים, היא יכולה תפוח אפוי, זה יהיה לה מצוין בין הארוחות ללא צורך באנזימי עיכול, יחד עם זה בסדר?
אוקיי.
דברים רכים.
אנזימי עיכול, כל כמה זמן
יצאה? כל ארוחה שיוכלת ירקות, לקחת את זה גם. גם בצהריים, גם בערב, זה לא מזיק, זה טבעי לגמרי, זה מהצמחים.
אוקיי, ומה יכול, סליחה, להחליף את הקטניות?
שתוריד קטניות כרגע. שתוריד, זה עושה לה כאבי בטן, אז לא חייב, לא מוכרחים. זה הכי בריא בעולם, אבל לא מוכרחים בכוח אם זה עושה לה כאבי בטן, לא חייבים. בסדר? יש חלבון גם בדברים אחרים שכתבנו, שדיברנו עליהם, בדג או אוף, בטונה. בסדר?
אוקיי.
יופי. לנסות.
אוקיי, אני מודה לך.
אני גם מודה לך לנסות את שלושת הדברים להוריד, להוסיף את האנזימי עיכול, ואחרי שבוע לבדוק שבוע, שבועיים, גג, אמורים להרגיש שיפור משמעותי. ובלי חלב בקפה גם.
כן.
יופי.
אוקיי.
בהצלחה.
יופי, תודה. תודה רבה.
תודה רבה. שבת שלום, ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
שלום, דוקטור מאיה רופמן.
שלום, שלום. מה שלומך?
מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אני מאוד מאוד שמח לעלות לשידור.
גם אני שמחה.
רציתי לשאול, לפני כחצי שנה גילו לי דיוורטיקוליטיס.
כן.
ומאז, האמת שמאז קראו לי רק דברים טובים, ירדתי 12 קילו.
איזה מצחיק אתה.
לאכול בריא.
יפה, כן. אז אתה רואה, לא שאנחנו מחלים למישהו, ובוא נסביר רגע למאזינים שלא יודעים, יש במעי לפעמים התפצלויות החוצה, כמו אצבעות קטנות כאלה שיוצאות... החוצה מהמאיים שאמורות להיות צינור כאילו כמו צינור השקיה ישר, אבל לפעמים יש בזה הסתעפויות החוצה, וזה הדיוורטיקוליטיס. כאילו המילה איטיס מעידה על דלקת מסוימת, כי לפעמים נכנס לשם חתיכות אוכל, ולא ממש תמיד מגיע לשם מספיק דם עם מערכת חיסונית להגיע לשם, ואז מתפתחים שם חיידקים ועלולים לעשות דלקת. ואז עברת לתזונה נכונה בעקבות זה.
נכון, עברתי בתזונה נכונה, מקפיד מאוד על הרבה פירות, הרבה ירקות. אני מאוד מאוד אוהב לאכול הכל, כולל קטניות, דגנים, ירקות, פירות, ממש כל הסוגים, אין משהו שאני לא אוהב לאכול. אבל השאלה שלי, פשוט אני רואה המון מידע סותר באינטרנט וגם התקשרתי.
תן לי לנחש, שאומרים לך לא לאכול ירקות על סיבים תזונתיים.
או. משהו כזה, וגם אני פשוט מנסה להבין אם יש איזשהו מזון שאסור לי בכלל לאכול. הבנתי שיש הבדל בין אסור לבין מומלץ להימנע.
אוקיי, הרעיון הוא שאין, לפחות אני לא יודעת על דברים שהם אסורים לחלוטין, פשוט יש סיכון מסוים שאתה לוקח באכילת דברים מסוימים, וכל דבר שהוא סיכון הוא גם סוג של, יש לו את נגיד את היתרונות שלו. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, מעכשיו אני אוכל לא בריא ובלי סיבים תזונתיים, בגלל הסיכון המסוים שאחד מהחתיכות של הסיבים תיכנס לאחד מההתפצלויות האלה של המעי שלנו. היתרון של הסיבים התזונתיים הוא במניעת מחלות אחרות, שאתה לא צריך אותם רק בגלל שיש לך את זה. אתה לא רוצה עצירות, אתה לא רוצה מחלות לב, אתה לא רוצה סוכרת, אתה רוצה ששמעיים, באופן כללי, בלי קשר להתפצלות, יהיו בריאים, בריאות, אני לא יודעת אם זה בן או בת, ככל היותר, אז אנחנו כן צריכים לשלב סיבים תזונתיים, מתוך לקיחת סיכון מחושב, שאנחנו יודעים עליו מראש, שסיבים תזונתיים זה משהו שהוא נשאר במעיים, ועלול להיכנס לשם להתפצלויות. אבל הרעיון הוא, שיש דברים שבטוח לא מתעכלים, ולכן בהם כדאי לנסות להפחית, כי הם יותר מסוכנים. זה לא שאסור, אבל אתה פה לוקח סיכון יותר גדול סתם. כי אם הם לא מתעכלים, אז הם גם לא נותנים לך ערך תזונתי. כמו למשל, גרגירי סומסום שלמים. בתחינה אין בעיה, אבל גרגירי סומסום קטנטנים שלמים, או למשל, סתם דוגמני, כן, כל הקטנים האלה, גם צ'יה וזה זה מעולה, אבל אם זה לא תחון, אז הגרגירים הקטנטנים האלה, הם מבחינתך גם סיכון, וגם יכול להיות שהם לא, ממילא לא היו נותנים לך שום דבר, ולכן חוץ מהנושא של הטעם, חבל לקחת את הסיכון. הייתי מוסיפה לרשימה הזאת, גרגירי תירס לא לעוסים מספיק, כי הם, הקליפה של התירס
היא קשה.
כן. היא כל כך קשה לעיכול, שהרבה פעמים בתינוק או ילד קטן שעדיין יש לו חיתול ונותנים לו לאכול תירס, אחר כך רואים את הגרגירים הצהובים ממש בשלמותם יוצאים החוצה. אז אתה יכול לחשוב על זה שזה עד כדי כך לא מתעכל, שזה גם יכול להוות סיכון. אם יש עוד גרגירים קטנטנים כאלה שלא מתעכלים, אז זה הדבר היחידי שאתה בעצם לוקח פה סיכון יותר גדול, וחבל לך לשלב בתפריט, כל השאר אני לא רואה סיבה להפחית, כי יש לך הרבה יתרונות מעבר, שחבל להפסיד אותם. כן. עכשיו, הדברים הכי לא מסוכנים, זה אלה שלא מגיעים לאזור הזה במעיים, שהם נספגים ישר בתחילת המעיים, שזה כל החלבונים, מהביצים ומבשר וכו', וזה גם פחממות ריקות, כאילו, כמו לחם לבן או אורז לבן, שזה פחות מסוכן, כי אין להם סיבים תזונתיים, והם נספגים בתחילת המעיים ולא מגיעים לאזור, או בכלל, אבל הפחממות הריקות יש להם פחות ערך תזונתי, אז אולי לשלב, אמרת שאתה אוהב את זה בכל זאת, אבל לא להתמקד רק בזה.
ברור. יפה, יפה, הבנתי.
יופי.
אוקיי, עכשיו, עקרונית,
כן.
שמתי לב בחצי השנה הזאת, שמאז שגילו לי את, את העניין הזה, כואבת לי הבטן כשאני אוכל בשר בקר, ספציפית, אז אני משתדל כמה שיותר להימנע, לכן החלפתי אותו בחלבון מן החי, ביצים, גבינות.
וזה לא כואב?
לא, בכלל, בכלל לא.
אין לי הסבר, רציתי להעלות השערה שאולי זה עקב שומן והפרשת התכווצות של כיס המרה לתוך מערכת העיכול אחרי אכילת בשר בקר, אבל גם בביצים יש שומן, אז אני באמת לא יודעת. לא יודעת להגיד לך בוודאות. כן, מעניין, אני באמת לא יודעת. אבל לא, כשמקבלים את אותו דבר גם מעוף ומדגים מה שיש בבקר, אז אין שום סיבה.
זהו, זאת השאלה שלי.
לא מוכרחים.
מפסיד משהו שאני לא אוכל בשר?
לא, 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 ממש לא. מה פתאום? אני מגיל 12 צמחונית לגמרי, לא אוכלתי אף חיה. לא, 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 הפוך. לא הפוך. זה עניין של גישה יותר הומנית, אבל אצלי לפחות. אבל אתה לא, לא מפסיד כלום. נו.
אוקיי, יופי, 100%. ושאלה אחרונה, כאילו קשורה.
לא, לא, נראה לי יש עוד מאזינה שיש לי רק שתי דקות בשבילה בסדר, אז שאתה תהיה שבוע הבא. עוד שבועיים, עוד שבועיים. בסדר. סבבה. יופי.
בסדר, מעיין, תודה רבה.
תודה רבה. מאזינה אחרונה להיום בקצרה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, אני מאוד אוהבת לשמוע את התוכניות שלך, ואת גם מדוזרת, אז יש לי שתי שאלות קטנות.
נתחיל מאחר.
שמעתי, כן, שמעתי ברדיו באחת מהתוכניות של מישהו שקינמון, אסור לצרוך קינמון אם יש בעיה בבלוטת התריס.
מה את אומרת? לא שמעתי את זה בחיים.
זה נשמע לי מוזר.
גם לי זה נשמע מאוד מוזר.
מאוזנת, ואני אוהבת להוסיף את הקינמון לדי
שצרוך. תוסיפי, תוסיפי, אני אגיד לך משהו. אני גם קראתי לפני איזה שנתיים, היה מאוד מאוד טרנדי להגיד לא לאכול קינמון מסין או מצלון, או אני לא זוכרת מאיפה.
כן,
וכאילו,
אני באמת קונה של אני, שאלון.
נו, את רואה. אני באמת לא יודעת, אני כאילו, זה נשמע לי כמו כל מיני גימיקים שיווקים כאלה, ללא באמת הוכחות, כי שכתוב כל מיני ציטוטים של כל מיני כאילו מחקרים, אני אחר כך לא רואה את המחקרים האלה, הם לא קיימים, אני לא ראיתי אותם, אני לא יודעת מי ממציא את הדברים האלה. יכול להיות שזה קטעים שיווקיים, יכול להיות שזה מחקרים לא אמיתיים שהם לא פורסמו בעיתונות מדעית, אלא מחקר של, כאילו מחקר של איזה חברת שרוצה למכור קינמון אחר. אני באמת לא יודעת, אני לא ראיתי, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל לדעתי כל קינמון יש לו אפקטים טובים על הבריאות, ואחד מהם זה שהוא דווקא מוריד טיפונת את הסוכר בדם לכמה שעות אחרי צריכתו. אם בלוטת התריס שלך בסדר, אין לך שום סיבה לחשוש, ואל תקרי יותר מדי דברים, כי יש המון 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 דברים שגויים שרצים, והמון דברים שנורא קל להפחיד אנשים, אז אני מציעה לא לשים לב לזה. תאכלי אם את רוצה קינמון, בכמות שתאכלת, אם יש לך, אם יהיה לך בעיות בבלוטת התריס, זה בטח לא מזה.
הבנתי, תודה. ושאלה עוד יותר קטנה, לקראת שבועות, אם לצורך עשיית העוגה אני מסננת קצת את הגבינה כדי לעשות אותה נוזלית פחות,
כן.
זה מעלה את השומן?
כן, אם את, מה שאת מסננת זה המים, אז במה שנשאר, נשאר לך אחוז שומן יותר גבוה. אבל זה לא רלוונטי לך לחישוב של העוגה, כי את, אם את מחשבת לכל העוגה, אז את יכולה לחשבת אותו דבר כמו שהיית מחשבת מראש.
הבנתי, תודה רבה.
תודה רבה, שאלות מצוינות ובאמת קצרות. שתהיה לך שבת, שלום וחג שבועות שמח.
חג שמח, תודה.
ואנחנו עכשיו עוברים למתכון שהכנתי לכם, בהמשך לשיחה על התרד. פשטידת תרד, המיתולוגית והוותיקה שלי, שהיא קלה מאוד מאוד להכנה, ומה זה טעימה ממש. אפשר לקחת חבילת עלי תרד טריים, או אפילו תקפויים מופשרים וזכותיים. לוקחים שני בצלים, קצוצים, מתגנים אותם קצת על ספרי שמן טיפה להשכים, 3 ביצים, 3 כפות קמח, עכשיו שמים חבילת בולגרית למריחה, אפשר להוסיף חצי כוס מוצרלה מגורדת או גבינה צהובה אחרת, אפשר גם 9% אם רוצים, שום גבישי, 2 כפות צ'ילי מתוק אני אוהבת להוסיף, מערבבים הכל, שופכים לתבנית, 180 מעלות, חצי שעה. כל התבנית זה כ-900 קלוריות, ולכן אפשר לחלק ל-6 מנות גדולות, ולאכול כל מנה ב-150 קלוריות עם סלט גדול, כארוחת ערב דיאטטית מאוד. המתכון יופיע באתר של הרדיו, יחד עם התמונה של הפשטידה הזאת. טוב, אז אנחנו הגענו לסיום של התוכנית. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שצפה, ולכל מי שהאזין. אני רוצה להודות למאירה פרץ, לסתיו קורנס, לעידו טבת, ולאיתי ניקסון. שבוע הבא חג שבועות, אנחנו נשתמע ביום שישי הבא. אני מאחלת לכולם חג בריא, שמח אפשר להגיד, אז לפחות תשימו לב למה שאתם אוכלים, לא לאכול יותר מדי אוכל מאוד מאוד טעים בחג הזה, אז חג בריא, ונשתמע. אחרינו פרופסור רפי קרס, תישארו איתו.